שלום, אתם באינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר. אני איתן אבריאל. הסגר הקרוב, שיחל ביום שישי, יגרום בוודאות לזינוק מחודש באבטלה, בדיוק לאחר שירדה חזרה אל קצת מתחת ל-10%. אבל הסגר יהיה הרי בחגים, תקופה בממילא אין הרבה ימי עבודה, אז לאיזה שיעור אבטלה אנחנו צפויים להגיע, ומה יהיו הענפים שיפגעו יותר? סמי פרץ יהיה איתנו כדי לנסות לנתח האם הפסימיות שמסדר משרד האוצר היא ריאלית, או שזהו ניסיון להשפיע על מקבלי החלטות כדי שאלו יקפידו על סגר כמה שיותר קצר. רבים מאזרחי ישראל מנסים לעלות עתה על טיסה ולהעביר את השבועות הקרובים בנופש במדינה אחרת שבה אין סגר. אבל מתי ותחת אלו הסדרים הם יוכלו לחזור לארץ? אדר קנה, כתבת התיירות, מפרטת לנו כיצד יתפקד שדה התעופה בן גוריון מרגע כניסת ההגבלות החדשות ולאיזה רמות מגיעות עתה המחירים. זוכרים את רכבת רוסק המנח, מנכ"לית בנק לאומי עד לפני שנה? אז בזמן שראשי בנק לאומי, הקולגות הקודמים שלה, שוהים ברגע זה ממש בדובאי, רוסק המנח חושפת היום את הפעילות החדשה שלה. היא משיקה קרן השקעות בסטארט-אפים שתתמחה בחברות פינטק ושאותה היא תנהל יחד עם קבוצת טים 8, טים 8 באנגלית, שמתמחה דווקא בסייבר. עמיתי זיו, כתב ההייטק, יספר על שיתוף הפעולה הזה. אנחנו מתחילים. שלום לסמי פרץ.
שלום איתן.
אז אנחנו יודעים שהסגר השני בוודאי יביא לעלייה מחודשת במספר המובטלים. כמה מובטלים צפויים להיכנס לשוק האי-תעסוקה? מה אומרים על זה במשרד האוצר? והאם האופטימיות שלהם, כפי שאני מבין מדבריך, היא במקום?
אז זהו, כדי להגיד כמה מובטלים צפויים כתוצאה מהסגר הזה, צריך לענות רק על שלוש שאלות. אחת, מה יהיה משך הסגר ועומקו? שתיים, האם זה יביא באמת להפחתת התחלואה ולפתרון הבעיה המרכזית בעצם של התחלואה הגדולה, ושלוש, גם מה יהיה כושר הביצוע של הממשלה בכל פתרון שהיא תמצא. כלומר, יש כל מיני רעיונות לאיך להתמודד עם שיעור אבטלה, איך לעודד מעסיקים אולי בכל זאת להעסיק את העובד, גם אם בחלק משרה, ומסט הפתרונות האלה ייגזר שיעור האבטלה. כרגע המספרים שמדברים עליהם במשרד האוצר, התחושה שלי שם שלפחות בדרגים המקצועיים משדרים שם איזה פסימיות, בעיקר אני חושב כדי שהממשלה לא תלך על סגר מאוד מאוד קשוח, אז המספרים שמדברים עליהם זה סביבות 400 אלף מובטלים וצפונה. ככה אני מצטט, נקרא לזה גורם בכיר במשרד האוצר.
שזה המספר המוחלט עם המובטלים ממש, עם האנשים בחל"ת, עם כל הדרכים השונות ומשונות לספור את אי העבודה הזו?
כן, זה תוספת של 400 אלף. צריך לזכור שעל פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסוף אוגוסט הגענו למצב של בערך 470 אלף מובטלים, שזה כולל אנשים שהוצאו לחל"ת, אנשים שפוטרו, ואנשים שפשוט מקום העבודה שלהם נסגר, או שעבדו לפני הקורונה, ולא עובדים היום, גם אם הם לא מחפשים עבודה, עדיין הם מוגדרים כחלק מה שנקרא משיעור האבטלה המיוחס לקורונה. אז בתוספת ל-470 אלף, אנחנו מדברים על עוד 400 אלף.
זאת אומרת, אנחנו חוזרים מעל למיליון בכל תסריט.
אנחנו מתקרבים למיליון, כן, אנחנו מתקרבים למיליון, ושוב, הדבר באמת מרכזי, האם אנחנו מדברים על סגר לחגים בלבד, או סגר מעבר לו, ויש לזה משמעות דרמטית, כי בחגים אנחנו יודעים שהרבה מאוד עסקים מורידים הילוך, אולי לא כולם, נגיד בתי מלון יכולים לחגוג קצת בחגים, אבל הם לא יחגגו בחגים.
ומול זה הסקטור הציבורי סגור כולו.
והסקטור הציבורי כן, אבל בסקטור הציבורי לא מפטרים אנשים, כן, זה לא זה. אבל אני אומר, תחשוב שאתה בעל עסק, ואתה מתמודד בחצי שנה האחרונה עם קשיים איומים, ואתה איכשהו מנסה להרים את הראש מעל המים, נכון שהממשלה עוזרת, אבל אומרים לך, טוב, אתה סוגר בחגים, ונגיד שאתה נערך לזה נפשית, ואתה רוצה לפתוח אחרי החגים, ואז אומרים לך, לא, אתה לא תפתח עכשיו, אלא בעוד שבועיים, או בעוד שלושה, או בעוד ארבעה שבועות, אם בכלל יגידו לך מתי אתה פותח, זה יכול לשבור את רוחם ואת המוטיבציה של הרבה מאוד עסקים להמשיך ואיכשהו לגרום לעסק הזה לשרוד, ולכן אני חושב שהסכנה פה של אבטלה מאוד מאוד משמעותית, במידה והסגר הזה יגלוש של מעבר לחגים, אל תוך מה שנקרא אחרי החגים, הסכנה לשיעור אבטלה גבוה ואולי גם פרמננטי היא מאוד מאוד גדולה.
לכאורה, על סמך הניסיון מהסגר הראשון, הממשלה הייתה צריכה ללמוד דבר או שניים, איך לתפעל את העניין הזה של שוק העבודה כתוצאה של בסגר וכתוצאה מסגר. מה היא למדה בפועל? זאת אומרת, מה מהטעויות שעשינו בסיבוב הראשון, אולי לא נעשה בסיבוב השני?
אני חושב שהדבר אולי הכי חשוב, זה קודם כל מהירות ביצוע. כל דבר שאתה מחליט, לפחות תבצע אותו מהר, ואל תמרח אותו חודשיים או שלושה, בניסיון למצוא ולדייק את הקריטריונים הסופר סופר מדויקים, שבאמת יפגיע. יש המון הרי מקרים, המון סוגים של מקרים, המון סוגים של עסקים במצבים שונים, עם אחוזי פגיעה שונים, ועם חשיפה שונה למשבר הזה. אני חושב שכל העניין הזה של לעודד מעסיקים לצאת, להוציא עובדים לחל"ת, יש עליו די קונזנזוס שזה יצר בעיה, כלומר שזה יגדיל בפועל את השימוש בכלי הזה.
והרבה חברות בעצמן אולי למדו את הלקח, וגם חברות שלא הוציאו עובדים לחל"ת בסיבוב הראשון, כי הם לא ידעו איך להתמודד עם העניין הזה, למדו בדיעבד שזה מה שהם היו צריכים לעשות, הם קיבלו את העובדים בחינם או חצי חינם.
נכון, הם קיבלו את העובדים בחינם, או שהממשלה פשוט לקחה אותם והפכה אותם לבעיה שלהם. אני לא יכול להגיד שזה תמיד רע לבית עסק, לבוא ולעשות את ההתייעלות הזאת, בהרבה שנים הוא ממסמס אותה, אבל שוב, בראייה המשקית יש פה באמת בעיה, ולכן אחד הפתרונות שמדברים עליהם זה בוא, אם במילא הממשלה מוציאה כל כך הרבה כסף על דמי אבטלה, אולי נסיט חלק מהכסף הזה וניתן אותו למעסיקים כהשתתפות, כסיבסוד של השכר של העובד. ואז אם המעסיק, למשל, הוא לא זקוק לעובד שעובד, אני יודע מה, נגיד שהעובד מקבל 15,000 שקל לחודש, וזה גדול על המעסיק להעסיק אותו בתקופה הזאת, והוא רוצה להעסיק אותו בחלק משרה, אז יכול להיות שאם הוא יעסיק אותו בחלק משרה, והעובד ייכנס לדילמה, האם זה שווה לו, שעדיף לקבל דמי אבטלה, אז המדינה כאילו תפתור קצת את הדילמה הזו, בזו שהיא תגיד, אז אני אשתתף, אני אסבסד חלק מהשכר של העובד, וכך הוא לא ינתק את היחסים שלו עם המעביד, הוא לא יתווסף לשיעור האבטלה, שזה נתון מקרו-כלכלי שמטריד את הממשלה, והוא גם לא יאבד את הכשירות התעסוקתית שלו, וכך כולם יוצאים מורווחים מהדבר הזה. אני לא יודע אם זה מתאים לכל בתי העסק, ברור שיש בתי עסק שזה לא רלוונטי עבורם, כי אם אתה סוגר עסק שכרוך בהתקהלות, שום תמריץ שאתה תיתן להעסיק עובדים הוא לא רלוונטי, כי המעסיק בכלל לא פותח את העסק, או שהוא לא זקוק לעובדים, ולכן צריך למקד אותם באמת במקומות שבהם יש יכולת לעשות את השימור הזה.
אז זהו, בדיוק. בסבב הראשון, אחת הביקורות החוזרות ששמענו כנגד הממשלה, היא העובדה שהיא לא נכנסה לרזולוציה קצת יותר מדויקת של ענפים, עסקים, סוגי עסקים, שהתייחסו לאי-טק בדיוק כמו שהתייחסו לעסק בתחום הפנאי והבידור, והתייחסו לרשתות שיווק שממשיכות לעבוד, כמו שמתייחסים אני יודע, חדרי כושר. האם הפעם יש תוכנית עם רזולוציה יותר מובהקת ומדויקת לגבי סיוע לעובדים?
לטעמי, ממה ששמעתי עד עכשיו, התוכנית היא לא מדויקת והיא לא מאוד מאוד דיפרנציאלית, אלא היא תוכנית כללית יותר. היא כן מרחיבה את הפיצוי לעסקים ונותנת להם מענקים החל מפגיעה של 25% במחזור. עד עכשיו זה היה 40% ירידה במחזור, ועכשיו מורידים את זה, את הרף, ל-25%. אז יותר עסקים יוכלו לקבל מענקים מהממשלה, אבל לא צובעים אותם בצבעים של האם אתה בעסקי הצמיגים או בעסקי המסעדנות או עסק אחר. אני חושב שבכל המשבר הזה, תשמע, יש טרייד-אוף לצערנו בין כושר ביצוע ובין דיפרנציאליות. אתה רוצה שהכסף יגיע מהר, אתה צריך להתעלם מההבדלים והפערים בין סוגי עסקים, בין סוגי אנשים ולתת לכולם, ואז אתה מבזבז הרבה מאוד כסף, אבל אתה גם גורם לזה שהכסף מגיע מהר יותר. ואני לא יודע להגיד שבמהלך המשבר הזה, הממשלה, משרד האוצר, שייף, חידד את הכלים שלו ביכולת להבחין בין נפגעים, אני לא חושב שזה מאוד העסיק אותו, הם קצת מנהלים משבר כזה, אתה יודע, תוך כדי תנועה, ואני לא יודע אם עשו שם את העצירה הזו כדי לבוא ולהגיד, בוא נזהה את האנשים שבאמת נפגעים ונטפל רק בהם, או ניתן להם את המענה הספציפי שהם זקוקים לו.
לפי הערכות, כמה כסף נוסף הממשלה עכשיו תצטרך להוציא מהכיס על ה-200 פלוס מיליארד שקלים האלה מהסבב הראשון כתוצאה מהסגר השני?
אז זהו, המספר שיצא ממשרד האוצר השבוע הוא שהסגר הזה יעלה 6.5 מיליארד שקל באובדן הכנסה למדינה, אבל הוא כמובן יעלה הרבה יותר, משום שיש גם עוד הוצאה של עובדים לחל"ת ולאבטלה, זה עוד מאבטלה, זה עוד מענקים לעסקים, זה יכול להיות בסבב הנוכחי שוב, אנחנו לא יודעים להגיד את המספר המדויק, אנחנו לא יודעים מה יהיה עומק הסגר ומשכו, אז אם זה באמת רק השלושה השבועות האלה, זה יכול להגיע לדעתי בקלות ל-20 מיליארד שקלים, עלות כוללת, גם של אובדן הכנסה וגם של הגדלת הוצאה. אם זה מעבר לזה, המספרים יכולים לטפס מהר מאוד לכיוון של עשרות מיליארדי שקלים.
מה לגבי הניסיונות לקצץ שכר או לקצץ פנסיה או לקצץ תנאים או לקצץ הטבות מסוימות בסקטור הציבורי שעד היום יצא פחות או יותר יבש מכל הסגרים וכל השפעות הקורונה?
אז זהו, שר האוצר רצה להיכנס ראש בראש עם ההסתדרות בעניין הזה, נמלח בדעתו, הבין ששיבושי עבודה, סכסוכי עבודה וכו' בעיתוי הזה זה לא מתאים, ולכן הוא החליט לקוף את זה מזווית קצת שונה, הוא החליט שהוא יביא גם כן באחת מישיבות הממשלה הקרובות, הצעה לקצץ בשכר השרים וחברי הכנסת 10%, זה ייתן לו קצת יותר לגיטימיות לבוא לכלל המגזר הציבורי ולבקש קיצוץ שכר, לפחות בדרגי השכר הגבוהים. אני חושב שצריך לקחת על הדרך גם את סוגיית הגדלת הרמטכ"ל, הסוגיה הזאת של הפנסיה העודפת שמשולמת במערכת הביטחון, שהיא פשוט צריך להסדיר אותה משפטית, ואני חושב שזו הזדמנות טובה להסדיר אותה, אבל אני יודע גם שהוא נתון ללחצים מאוד גדולים של משרד הביטחון, מערכת הביטחון, ולתחושתי הוא מנסה לצמצם את כמות הזירות שבהם הוא מתמודד בימים אלה.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
תודה, איתן.
שלום להדר קנה.
שלום איתן.
כתבת שלנו גם לכל מה שקשור לתיירות, אז אני שומע לא מעט אנשים, אמנם באלפיון ובמאיון העליון, שעושים כל מאמץ בימים האלה, לפני יום שישי, לעלות על טיסה ולעוף מכאן לכל הרוחות, ולנפוש את הסגר הזה במדינה אחרת בעולם. אז תספרי לנו מה קורה עכשיו, ומה יקרה מיום שישי בנמל התעופה בן גוריון, ובעיקר איך אנשים האלה יחזרו בעצם.
אוקיי, אז עכשיו יש טירוף, כולם רוצים באמת לטוס, בין עם השירים שאתה מספר עליהם, לבין עם פחות השירים, שיש להם קצת כסף ונמאס להם מהקורונה. במהלך כל הסגר יש טיסות מאושרות, כלומר, טיסות מאושרות זה טיסות שכבר שיבצו מועדי טיסה, סלוטים, ברשות שדות התעופה, וכל מה ששובץ עד לפני אתמול, יכול לטוס ולחזור. אז מה שקורה, יש טיסות מאושרות שעוד לא התמלאו לחלוטין, ועכשיו, ממש עכשיו, כולם מנסים לקנות להם כרטיסים.
חברות התעופה לא מנצלות גם הן את ההזדמנות הזאת, ופותחות רכבת אווירית מישראל לאתונה?
הן לא יכולות לפתוח רכבת אווירית, הן יכולות לטוס בטיסות שכבר אושרו להם לפני, מה שהם כן יכולות לעשות זה להחליף מטוסים קטנים בגדולים, כלומר אם הם קבעו טיסה עם מטוס קטן, הם יכולות להחליף אותו אם יש להן באיזה בוינג גדול ולאפשר ליותר נוסעים לטוס וככה להרוויח יותר כסף.
מאיפה בעצם, מה בעצם הרציונל של ההחלטה הזאת? אדם שנוסע לחול לכל הפחות לא מגדיל את התחלואה בישראל?
הרציונל הוא לא רציונל, הרציונל הוא יותר לחצים, תראה, חברות התעופה מאוד סבלו מהעניין הזה של לבטל כרטיסים ברגע האחרון, פעלו הרבה לחצים בכיוון הזה והחליטו שלא יבטלו להם את הטיסות שכבר אושרו, כי זה שוב, זה כולל ביטולי טיסה והחזרי כספים ובלגן, עדיף לא לעשות את זה. בשלב הזה.
אני מניח שלא מעט אנשים שמקבלים את ההחלטה לנסוע, או לפחות לעשות את המאמץ לנסוע ב-72 שעות שנותרו עד הסגר, חושבים על החזרה, על התסריט הזה שבו הם ימצאו את עצמם באיזשהו מקום, ומשום מה לא תהיה להם טיסה חזרה, או שהטיסה שהם הזמינו לא תצא לפועל מסיבה כזאת או אחרת. מה את יכולה להגיד לאנשים האלה כדי להתייחס לחרדה, לחשש הזה?
תראה, בדרך כלל קונים כרטיס הלוך חזור, ואם קונים כרטיס הלוך חזור, זה אומר שהטיסות האלה כבר משובצות ויש להם סלוטים, אז הן לא אמורות להתבטל. מה שכן יכול לקרות, זה שמדינה ירוקה פתאום תהפוך למדינה אדומה. זה דברים שקורים. אבל כן משרד הבריאות התחייב לתת התראה של 4 ימים לפחות, וב4 ימים האלה הם יוכלו לחזור, אפילו להקדים את הטיסה ולחזור ללא בידוד. זה הסיכון היחידי כרגע.
אדם שלוקח עכשיו טיסה, נניח הוא מתכנן את זה בצורה ככה מדויקת עד סוף הסגר, כפי שאנחנו רואים אותו כרגע, בין 2 ל-3 שבועות, ואחר כך הוא יושב על חוף הים, איפה שזה לא יהיה שם ביוון או במדינה אחרת, והוא שומע שמעריכים את הסגר בעוד שבוע, שבועיים, לא רוצה לחזור, יהיה לו פתרון טיסה חלופי?
אם יש טיסות שכבר יאושרו והוא יצליח להשיג עליהם מקום, אז כן, אם הוא, כל הטיסות האלה יתמלאו, אז לא, ואז הוא יצטרך לחכות שוב פעם שהסגר יסתיים לגמרי, ואז למצוא טיסה אלטרנטיבית, כבר ששדה התעופה פתוח לחלוטין.
ובתסריט הזה הוא יצטרך, ככל שאנחנו יודעים עכשיו, על פי התנאים הנוכחיים, להיכנס לבידוד מרגע שהוא חוזר, או שיש לו את הפטור מבידוד שקיים עכשיו עם רשימת המדינות הספציפיות והאזורים הספציפיים?
כן, כרגע מדינות ירוקות אפשר לחזור ללא בידוד, מדינות אדומות צריך בידוד. לפעמים מדינה ירוקה הופכת לאדומה, כן. ולהפך, ורשימה מאוד משתנה בהתאם לרמות התחלואה. אני צריך לעקוב אחרי זה, אבל כפי שכבר ציינתי קודם, משרד הבריאות התחייב לתת התראה של 4 ימים לפני שמדינה הופכת לאדומה. אז ככה זה נותן לך לפחות כמה ימים האלה לנסות להיערך. כן, כן, לא.
אז עד כאן בעצם כל השיקולים סביב טיסה לנופש בזמן הסגר. מה עם הטיסות הסדירות? יש בסך הכל, גם היום וגם בסגר הראשון, המשיכו להתקיים כמה וכמה קווים, למשל יונייטד טסים יום-יום לניו יורק, ומעכשיו גם 3 פעמים בשבוע לשיקגו. אלה יימשכו כסדרם עם התנאים שהכרנו כבר מקודם.
כן, כן, הטיסות שנקבעו ימשיכו כסדרן, אני רק אעשה תיקון קטן, בסגר הקודם כל הטיסות דווקא בוטלו, ומה שאושרו זה 5 טיסות באופן חריג על ידי איזושהי ועדת חריגים שהייתה אז, וגם אז זה עורר מהומה גדולה, עכשיו זה כבר הרבה יותר פתוח ממה שהיה אז.
אז ככל שאנחנו יודעים מי טס עכשיו, למעט הקו היומי, למעשה יותר מיומי, כמה טיסות ביום לארצות הברית, איזה קווים סדירים, אני שם כרגע בצד את כל ענייני הנופש לים התיכון, ממשיכים לפעול במרכאות מכופלות, אבל כרגיל.
תראה, כמו שאמרת, יש טיסות לארצות הברית די סדירות, יש גם כמה טיסות לאירופה, לא יודעת אם סדירות, אבל יש טיסות שטסות לאירופה אפילו למדינות שלא פתוחות בפני הנופשים, אלא אנשי עסקים או כל מיני אנשים שלוקחים על עצמם להיכנס לבידוד שם.
זאת אומרת, אם אני מוכן לחזור עם בידוד של שבועיים, לצורך העניין, אני יכול ללא קשר לכל האטרף עכשיו של לנסות לתפוס טיסה ליוון או לקרטים, לעלות לטיסה בלונדון ולעשות מה שאני רוצה, או בלבד שאני יהיה שבועיים בבידוד שאני אחזור.
כן, וגם זה תלוי בתנאים של המדינה ההיא, יש מדינות שמאפשרות לישראלים להיכנס עם בידוד, יש כאלה שבכלל נותנות לישראלים, יש כאלה שרק שתצטרך דרכון זר, אם יש לך דרכון זר, אין לך שום בעיה, אחרות, שוב, לא, ישראלים לא, אבל אולי אנשי עסקים כן, אולי סטודנטים כן, כל מדינה יש לה את השיגונות שלה ואת הכללים שלה, וצריך מאוד לעקוב אחרי זה, מהרגע שאתה מחליט לאיזה יעד לטוס, אתה חייב לברר טוב טוב מה התנאים באותו היעד. גם בדרך כלל בדיקות קורונה וכל מיני עניינים. זה מאוד לא פשוט היום לטוס. כלומר, זה לא, טוב, אני רוצה טיסה, יאללה, נשלם אפילו פי 2 ו-3 ונטוס. לא, אתה צריך לברר היטב מה התנאים באותה מדינה.
ככל שהתרשמתי, המחירים בסך הכל ודאי לא גבוהים ממה שהיו לפני הקורונה. זאת אומרת, יש מקומות שזה אותם מחירים, ויש מקומות שזה הרבה יותר נמוך.
אז תתפלא לשמוע, דיברתי ממש לפני שעה עם איסטה, והם הסבירו לי שהחל מהיום בבוקר המחירים התחילו לקפוץ פי 2 ו-3, סתם נתנו לי דוגמה על טיסה ליוון שאתמול עלתה $350, היום היא כבר קפצה לכמעט $600, אז זמן הסגר לא יהיה זמן זול לטוס, בכלל לא.
נהדר קנה, תודה רבה לך.
תודה איתן.
שלום לעמית איזיב.
שלום לאיתן.
מה שלומך?
מצוין, איך אתה?
בסדר גמור. אז מתפרסם היום ואתה מדווח שמי שהייתה מנכ"לית בנק לאומי במשך שנים ארוכות וכיכבה לא מעט בכותרות של העיתונים הכלכליים, רקפת רוסק אמינח, הצטרפה לקבוצת הייטק, והיום הם מספרים שהם גייסו, או לפחות התחילו לגייס, קרן חדשה שתשקיע בעיקר בפינטק, בשותפות עם קבוצה אחרת, גם כן די מוכרת, מתחום הסייבר דווקא. אז בוא תתן לנו את הפרטים ואיך סייבר מתחבר עם פינטק.
אז הכל קצת מורכב, אבל נסביר. בעיקרון, Team A, כשהיא קמה ב-2014, היא קמה כקבוצה לייזום חברות סייבר. לא קרן, לא קרן הון סיכון, אלא ממש קבוצה לייזום. זאת אומרת, מגייסים גם כסף, כמובן, אבל ממש יושבים היזמים מהיום הראשון ובונים איזושהי חברה, לפעמים לפני שיש חברה, זאת אומרת, מחפשים איזשהו צורך בשוק או איזשהו אתגר גדול בשוק, ומתחילים מאפס ובונים את זה יחד עם היזמים, ממש יושבים באותו מקום ושותפים בחברה והכל, מין סינדיקט כזה או מפעל כזה לייצור סטארט-אפים בתחום הסייבר. עם השנים הקבוצה הזאת קצת התרחבה והרחיבה את הסקופ שלה ומסתכלת היום גם על AI ודאטה ופרטיות וכאלה.
יש שם כמה שמות מוכרים, למשל נדב צפריר שהיה...
נדב צפריר, שהמפקד 8200.
אולי מזה בא שם 8 בטים 8, אני לא יודע.
יכול להיות, יכול להיות. הם דווקא היו 4 יזמים בהתחלה ולא 8, אבל ככה הם יצאו לדרך, ועכשיו הם החליטו לקחת את המכונה הזאת ולשכפל אותה לתחום הפינטק, זאת אומרת לעשות מין company building platform כזה לחברות פינטק. עכשיו צריך להבין שישראל היא מאוד ידועה בתור סייבר ניישן, אבל היא לא פחות פינטק ניישן, זה קצת מפתיע, אבל אם מסתכלים על היקפי הגיוסים ב-2019 לחברות סייבר או לחברות פינטק, אנחנו עומדים על אותו מספר, על 1.8 מיליארד דולר שנכנסו לסייבר ו-1.8 מיליארד שגויסו לחברות פינטק. אם מסתכלים על מספר חברות בישראל, יש 440 חברות סייבר, אבל יש 530 חברות פינטק. אם מסתכלים על יוניקורנס, אז בכלל הפינטק מנצח, זאת אומרת, בתחום שלמונייד מה היום משייטת ב-2.7 מיליארד דולר
שווי, נכון? כן.
יש לנו חברות כמו איטורו וריסקיפיי ופיוניר, כולם ועוד, אני מניח, משהו כמו 14 יוניקורנס רק בפינטק.
שזה דבר מפתיע באיזשהו מקום, שחושבים על זה, מכיוון שאוקיי, הנושא של סייבר, יש את כל הגב של הצבא ויחידת 8200 וכל מה שנאמצא, כל מה שנעשה בה, נקרא לזה במגזרים הביטחוניים, אבל בתחום של פינטק, פייננשל טכנולוגי, אז טכנולוגיה אולי יש לנו, אבל בעצם ישראל היא לא מעצמה פיננסית במונחים בינלאומיים, זה לא שיש לנו פה בנקים וחברות ביטוח בעלי פריסה עולמית.
נכון, נכון, אבל יש כן מאפיין של תחום הפינטק שהוא מייצר יותר יוניקורנס, וזה מין אפקט של winner takes it all. כי בתחום הפינטק המשוכות כניסה הן כל כך גבוהות, שאם מישהו כבר מצליח הוא נהיה ענק, והרבה לא מצליחים בדרך. זאת אומרת, בגלל דרישות של...
רגולציה.
Know your customer ו-anti-money laundering ורגולציה ודרישה אלימות הון וכל מיני כאלה. התממשקות למערכות בנקאיות מסורתיות. זאת אומרת, אחד היזמים ב-Team It Fintech אמר לי, אתה מהר מאוד מגלה 70% מהכסף שלך הולך לאורך הדין. אז בגלל שהמשוכות כל כך גבוהות, יש אפקט שבו נוצרו מעט חברות ענקיות בתחום הפינטק, ועוד בסייבר יש הרבה הרבה פתרונות נישה שסוגרים איזושהי פינה או איזשהו חור ברשת IT. עכשיו צריך להסביר שכדי להקים את המיזם הזה, זה כמובן רכפת רוסקה מנח, שהיא כנראה דמות החזית שהייתה מנכלית בנק לאומי, אבל יש שם שלושה יזמים לא כתלי קדנים, שזה יובל טל שיסדת פיוניר, בעצמו יוניקורן ענק, אולי חברת הפינטק.
חברה להעברת כספים מאדם לאדם, אבל בינלאומית.
כן, נכון, נכון. רונן אסיה, שמייסדי איתור, עוד יוניקורן, עוד חד קרן, חברה שעוסקת בסחר בעצם, וביכולת, בעצם הופכת את המסחר במניות למין סוג של רשת חברתית, שאתה יכול לחכות מישהו ולעקוב אחרי מישהו.
זה ברוקר אלקטרוני שעשה סיבוב יפה גם על הביטקוין.
נכון, וגליה באר גבל, שהיא בעצם הגיעה מפייפל, וכל המטרה של החבר'ה האלה הוא למנוע מהיזמים להתברבר בשלבים הראשונים, כי כמו שיובל טל הסביר לנו ברעיון, הוא אומר, מרגע שיש לך כבר לקוח, יש תעשייה שלמה, לקוח וחצי, תעשייה שלמה שיודעת להזניק אותך קדימה עם קרנות הון סיכון ואקסלרטורים, אבל השלב הראשון שבו עוד חושבים על הרעיון שם מתבזבזות, לטענתו לפחות, הרבה שנים טובות של אנשים טובים, כי מתברברים. והם, החבר'ה האלה, המנוסים, רוצים לקחת את החבר'ה מההתחלה, לבחור מההתחלה כבר רעיון טוב, וכמובן להשתמש בנטוורק המטורף שיש לטים 8, הרי בטים 8 עצמם מושקעות חברות מברקליס, קוואלקום, מייקרוסופט, יוניקרא, you name it, באמת קבוצה ענקית של חברות בינלאומיות שמאוד יסיעו ליזמים להגיע לאיזשהו דיזיין פארטנר, לאיזושהי התקנה ראשונה. זה יפה, הרעיון אז, של אז, הקבוצה
אז, הזאת. אז קבוצת טים 8 עם בוא נגיד מקורות בתחום הסייבר, מתרחבים לתחומים נוספים, גם לפינטק, מתחברים עם קבוצה של יזמים ובנקאים. מה הם מודיעים היום בעצם?
אז בעצם היום אנחנו כבר שומעים על הדבר הזה די הרבה זמן, כבר איזה שנה אנחנו שומעים שחושבים על הדבר הזה. הם מודיעים כרגע על גיוס, הם בעצם לא הודיעו עליו, אבל המסמכים בסק חשפו שהם גייסו בינתיים 30 מיליון דולר, מתוך יעד של 100 מיליון דולר, זה אגב קצת מוקדם להודיע, אבל בסדר, הם רוצים לגייס עד 100 מיליון דולר, כשהמודל של טים 8, גם בפינטק, גם בסייבר, הוא כל בערך חצי שנה, 8 חודשים, להוליד חברה ראשונה, לשים בה לכל היותר 8 מיליון דולר, 5-8 מיליון דולר, ומהשלב הזה טים 8 כבר לא משקיע בחברה, היא שולחת אותה, היא מגדלת אותה, ומאז היא שולחת אותה למדבר של ההון סיכון. זאת אומרת, היא צריכה לגייס בעצמה, ועד כה, כל החברות של טים 8 סייבר הצליחו לגייס כסף בחוץ, אבל יש לציין שהחברה הזאת לא ממש רשמה אקזיטים, היה רק אקזיט אחד בקבוצה, אז כל המודל הזה yet to be seen, זאת אומרת, הוא צריך להוכיח את עצמו.
ככל שאתה מנתח את ההודעה של היום, היא נראית, ובוא תגיד לי אם אתה מסכים עם ההצהרה הזאת, היא כאקט, בוא נגיד, כחלק מהמהלך השיווקי של השלמת ההנפקה הזאת. זאת אומרת, הם באים, מספרים את הסיפור, שהוא ראוי ומעניין של עצמו, ואומרים שבואו להשקיע, יש לנו עוד לפחות 70 מיליון דולר לקבל מכם.
יכול להיות שגם זה, אבל הייתי אומר שלא פחות הם רוצים את יזמי הפינטק הטובים. זאת אומרת, יש גם תחרות כזאת. הרי לא חסרים בארץ קרנות הון סיכון שיתחרו על כל עסקה וכל יזם מוצלח, ואני חושב שהם רוצים להגיד, אנחנו פה, אנחנו קיימים, זה הידע שלנו, זה הניסיון שלנו, בואו אלינו. זה, אני חושב שזה חלק מהמהלך הזה, כמובן גם לגייס הון, אבל אני לא חושב שבאמת יהיה להם קשה לסיים גיוס הון. אם יש משהו שתהיה טובה בו, זה להביא כספים. אני מזכיר שמלבד שתי פעילויות, שזה ה-Team 8 Enterprise או Cyber, שתרצה לקרוא לזה, ו-Team 8 Fintech, יש להם עוד קרן הון סיכון משל עצמם, קרן הון סיכון לגמרי נפרדת, Team 8 Capital, שגם כן שם מנהלים עוד איזה 100 מיליון דולר, זאת אומרת, זו מכונה די רצינית.
האם הם הודיעו בינתיים על חברות סטארט-אפ ספציפיות שמעניינות אותם, או שהם כבר השקיעו בהם בסבב ראשוני, מקדמי, או
יש
טרם?
יש חברה אחת שכבר נכנסה לפייפליין, עוד אין לה שם, או לפחות לא חשפו את השם שלה, והיא מתכוונת לדאוג לאשראי לסוחרים בסחר מקוון. זאת אומרת, אם אתה בעל חנות קטנה באמזון, יש לך את הצרכי הון שלך, לקנות סחורה או להעביר סחורה ודברים כאלה, ככלל פינטק נכנס איפה שהבנק לא יודע לתת אשראי. וזה בדיוק מקרה שהבנק לא יודע בדיוק לעשות לך חיתום טוב, או לתת לך אשראי, כי הוא יודע לתת לך אשראי כבן אדם פרטי, אבל לא כחנות. זה בדיוק איפה שהפינטק הם נכנסים. הם מחפשים מקומות בהם הבנק, או חברת הביטוח, או ספק ההלוואות, לא משנה, לא יודע לעשות לך חיתום טוב, אומרים, אוקיי, באמצעים דיגיטליים, מאוד מאוד מהר, וחתימת, התביעת רגל הדיגיטלית שלנו, אפשר לעשות חיתום מאוד מאוד מהיר, באמת של שניות, או של חלקי שניות, ולהגיד, הבן אדם הזה קשיר לקבל הלוואה, או העסקה הזאת היא לגיטימית וצריך לאשר אותה, ובאמת אם צריך לסכם את ענף הפינטק הישראלי, הייתי אומר שחלק גדול מהחברות מתבססות בעצם על היכולת לעשות חיתום יותר טוב, יותר מדויק, יותר מהיר, בעולם דיגיטלי.
אוקיי, עמיתי זיו, תודה רבה.
תודה.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום, אנחנו נחזור גם מחר עם עוד אינטרסים ועוד אינטרסנטים. להתראות, תודה רבה.